是，没有。
בסדר. טוב, ערב טוב, אנחנו היום בפרק ג', ואנחנו עוברים למשהו מצב רוח קצת אחר, למרות שעדיין זה קהלת, כן? לא נשכח. אז נקרא את הפרק, וכמובן אחרי זה נדבר עליו קצת. פרק מתחיל בפסוקים מפורסמים וידועים ומוכרים לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק ועת לרחוק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? ראיתי את העניין שנתן אלוקים לבני אדם לענות בו. את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם, מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו. וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו, מתת אלוקים היא. ידעתי כי כל אשר יעשה אלוקים, הוא יהיה לעולם. עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע. ואלוקים עשה שיראו מלפניו. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, ואלוקים יבקש את נרדף. ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט, שם הרשע, ומקום הצדק, שם הרשע. ואמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוקים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אמרתי אני בליבי, על דברת בני אדם לברם האלוקים, ולראות שהם בהמה הם עליהם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל, הכל הולך למקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ. ראיתי כי אין טוב, אשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחרה. אוקיי, אז הפרק הזה מתחיל בשירת העיתים, אנחנו צריך להבין את המשמעות שלה, מה היא בעצם באה להגיד לנו, לכל זמן, כן.
שאלה למה.
כן. זה מין שירה, יש לנו הרבה שירות, נכון? יש לנו מבנה של שירה, בוודאי. אז יש לנו מבנים של שירה בתורה ובזה, יש שירות שכתובות כמו שירת האזינו הרי בשני זה, יש שירות שכתובות כמו שירת הים, אריח על גבי לבנה, כן, אז זה עוד סוג של שירה. צריך להבין מה השירה הזאת באה להגיד לנו. כן, אנחנו, יש לנו את ההבנה המקובלת בדרך כלל, אבל אנחנו נדון בזה. אחרי זה, הפרק ממשיך עם כל מיני אמירות, הטון אפשר להגיד, המוזיקה היא יותר נעימה לאוזן מהפרקים הקודמים, כן? היא פחות פסימית. יש בה גם צדדים טובים, את הכל עשה יפה ביתו, יש פה שבח לקדוש ברוך הוא. בניגוד לפרקים הקודמים, או נניח לתיאור של המחזוריות הקוסמית, המייאשת הזאת, שהכל מסתובב והכל מגיע לאותו מקום ואין שום משמעות, פה את הכל עשה יפה ביתו, יש שבח לקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא מוזכר 8 פעמים. יש בזה איזושהי התבוננות אחרת, אפשר להגיד. אלוקים, נכון. נכון. ואנחנו רואים שיש פה גם דין, דרך אגב, שהוא מדבר על זה שבפסוק י' ז' או לפני כן, פסוק ת' ז', מקום משפט שם הרשע, מקום מצליק שם הרשע, ואז הוא אומר, תני בלבי את הצדיק ואת הרשע, ישפוט האלוקים, כי עת לכל חפץ, זה מחבר אותם לתחילת הפרק, כי עת לכל חפץ, ועל כל המעשה שם. מה זה שם? איפה שם? איפה הקדוש ברוך הוא ישפוט את הצדיק ואת הרשע? בעולם הבא, נכון? שם. אבל יחד עם ה... אפשר להגיד, האווירה יותר אופטימית, או האווירה יותר חיובית, ההסתכלות יותר חיובית על העולם, יש פה עדיין את האמירות של קהלת, שראינו עד עכשיו. אפשר למצוא אותם פה בשפע, כן? פסוק יוד, פסוק ת', אחרי שירת העיתים. מה יתרון העושה באשר הוא עמל? אורה, אין שום משמעות למה שאנחנו עושים, תכף נבין איך זה קשור לשירת העיתים. או אחרי זה, פסוק ת' מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה, דומה למה שראים פרק א', נכון? אותו דבר, פסוק י' ת', כי מקרה בני אדם, מקרה הבהמה, מקרה אחד להם, כמות זה, כן, מות זה, רוח אחד לכל, מותר האדם מן הבהמה עם ככל עבד. בני אדם כמו בהמות חיים, מתים, זהו, אין שום הבדל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מיני אפר, הכל שעה ולאפר. דומה לאמירות של פרק א', אבל שוב, הן שזורות בתוך איזושהי התבוננות קצת יותר חיובית, שיש בה גם, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, את המסקנה של פרק ב'. פרק ב' ראינו, סליחה, היה פרק מאוד מייאש, שסוקר את כל ההתנסויות של בני האדם, את כל התחומים שמנסים לעסוק בהם, ואומר שבשום דבר אין טעם, אבל בסוף הוא סיכם ואמר, מה שטוב לאדם זה לשמוח בחיים שלו, לשמוח במה שהוא עושה, כן? יכול לשאול לשמוח. הוא אומר, אני אולי לא הצלחתי להגיע לזה, אבל זה הדבר הטוב לאדם. וגם כאן הוא חוזר אל ההמלצה הזאת כמה פעמים. פסוק י' ב', ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמוח, לעשות טוב בחייו, גם כל האדם שיוכל בשתה ברע טוב בכל עמו, לא, מתת אלוקים היא. דומה למה שראינו בסוף פרק ב', גם זו ראיתי, מי שאכל ושתה וראה טוב, נפשו טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני כמיד אלוקימי, זה היה סוף פרק ב'. וגם פרק הזה מסתיים, שוב באמירה דומה, ראיתי כי אין טוב, מאשר ישמח האדם מעשיו, כי הוא חלקו מייבין לראות מה שיחר. אז אנחנו צריכים להבין מה הפרק הזה רוצה להגיד לנו, כן? נתחיל עם המשמעות של שירת העיתים המפורסמת. אז בואו נראה את ההערה של האבן עזרא, איך הוא מפרש את זה. המקור הראשון בדף. כן, בדפים. אבן עזרא אומר ככה. אנשי שיקול הדעת, לא יודע מי זה בדיוק, יפרשו אלה העיתים שהן סמוכות לבני אדם, לבן אדם. כן? זאת אומרת, זה מין המלצות לבן אדם. כי חייב אדם לעשות כל דבר בעיתו. זה בדרך כלל הפירוש שרובנו מבינים, או בוא נגיד מטבע הלשון השגור, שאומרים לכל זמן ועת לכל חפץ, אנחנו מבינים את זה בדרך כלל, יש תזמון נכון, יש טיימינג נכון לכל דבר, יש לפעמים אותה התנהגות יכולה בזמן אחד להיות מתאימה, בזמן אחר לא מתאימה, יש זמן שעת לבכות ועת לשחוק, כשאתה בא לא עלינו לבית אבל, אז לספר שם בדיחה, לא תמיד זה נכון, לא מתאים. בסדר, זה יכול להיות טוב במקום אחר, יש זמן לזה, אתה צריך להבין את הסיטואציה, להבין איפה אתה נמצא ולהתנהג בהתאם. זה בדרך כלל המובן הפשוט. חייב אדם לעשות כל דבר בעיתו. אבל אבן עזרא אומר, זה לא מה שקהלת אומר כאן. ותחילת העיתים וסופם ישחיתו פירושם. מה שכתוב בתחילת הרשימה ובסוף הרשימה, מוכיח שזה פירוש לא נכון. איך? האחד, עת ללדת ועת למות. זה מתחיל בעת ללדת ועת למות. אז מה אתה אומר לאדם? תדע, להתנהג בצורה המתאימה בכל סיטואציה. תיוולד מתי שנכון להיוולד, ותמות מתי שנכון למות. זה לא בשליטת האדם. לא שייך להגיד לאדם עת ללדת ועת למות, זה לא בידיים שלו. אז ברור שלא מדובר כאן על איזה שהן המלצות לאדם איך להתנהג. וגם הסוף האחרון, את הכל עשה יפה בעיתו. מי? הקדוש ברוך הוא. אז לא מדובר על בני אדם שהתנהגו בצורה כזאת, בתזמון כזה, ובצורה אחרת בתזמון אחר, יתאימו את ההתנהגות שלהם לסיטואציה, אלא אנחנו מדברים פה על מעשיו של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה הכל יפה ביתו, עת ללדת ועת למות, הכל זה מעשים שלו, שהוא עושה את כל דבר בזמן הנכון. והנכון, אומר אבן עזרא, אז מה פירוש השירה הזאת? שיש לכל חפץ תחת השמיים, עת וזמן. כל דבר שקורה בעולם תחת השמיים, יש לו את הזמן שלו. כי בהישחת המתכונת המולידה, ימות הילוד, ותתחדש מתכונת העשירנו, והפך העושר, כי עתים קצובים הם. זאת אומרת, יש כל מיני אירועים שקורים, שהם גורמים לדברים מסוימים לקרות, ושמגיע הסיבות מתרחשות, כמו שהן אמורות להתרחש, זה מוליד תוצאות מסוימות. והקדוש ברוך הוא קובע איך הדברים יקרו, כן? מתי אדם ייוולד, מתי אדם ימות, מתי אדם יתעשר, מתי אדם יאבד את ממונו, זה תלוי בכל מיני גורמים, שהקדוש ברוך הוא מתווה בעולם, ולפי זה הדברים נעשים. ובבוא העת יתנועה האדם לאשר הוא מוכן לו, ותהיינה תנועותיו כתנועת הצלם. תראו איזה אמירה של אבן עזרא. זאת אומרת, האדם מגיב לאותם סיטואציות, לאותם עיתים שהקדוש ברוך הוא קובע בעולם. הקדוש ברוך הוא יוצר איזושהי מציאות מסוימת, איזושהי סיטואציה מסוימת, איזושהי נסיבות מסוימות, ואז האדם בתוך הסיטואציה הזאת פועל, אבל הפעולה שלו, הוא אומר, היא כתנועת הצלם, בובה על חוטים. כעניין, אך בצלם יתהלך איש. אדם הולך כמו צלם, כמו בובה על חוטים, כי בעצם הוא פועל בתוך סיטואציה שהקדוש ברוך הוא יצר, את הכל עשה יפה ביתו, הוא יצר את הסיטואציה הזאת, כי זה הדבר הנכון, ועכשיו אתה, בתור אדם, חושב שאתה פועל פה, אבל אתה פועל בתוך, כתגובה לסיטואציה שהקדוש ברוך הוא יצר, אז אתה בעצם בובה פה באיזשהו משחק. ואם כן, כן זה פסוק בתהילים, אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהיה מיון. אם כן, אך הבל יהיה מיון, כיוון שאך בצלם יתהלך איש, שאתה לא שולט בסיטואציה, אלא הסיטואציה נקבעת לך על ידי הקדוש ברוך הוא, אז אך הבל יהיה מיון, פירוש, יקבצו ממון, וחמור מהמון רשעים רבים, כן, מי אוהב בהמון לא תבועז. יהמיון, הכוונה, ילכו, ינסו לצבור ממון, זה הבל, הניסיון הזה לצבור ממון, למה? הראיה, שלמת הפסוק, יצבור ולא ידע מי אוספם. אולי אתה תצבור ממון וזה ילך למישהו אחר בסוף. אז אתה בעצם איזשהו ניצב על הבמה שהקדוש ברוך הוא יצר. הקדוש ברוך הוא הבמאי, הוא יוצר פה את הסיטואציות, אתה חושב שאתה פועל בתוכם וזה, אבל בעצם הוא את הכל עשה יפה ביתו, הוא קובע את כל התפאורה, את כל התסריט, את הכל. ואתה משחק בתוך זה. ולכן, פסוק ט', כן, הוא מפרש, מה היתרון? הרי איך מסתיים את כל השירה הזאת, שירת העיתים? את זה, את לעשות, את, 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 את. מה היתרון העושה באשר הוא עמל? נכון? זאת אומרת, אבן עזרא, אחר שכל הדברים תלויים בעת וזמן, מה היתרון לאיש בכל עמלו? שיתכן שתבוא עת, תשחית עמלו ותסור עונו וישאר רקם. אז אתה פועל, יש לך תוכניות, יש לך זה, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן פה את התוכניות, הוא שולט בסיטואציה. אז מה עזר לך כל התוכניות שלך? מה עזרו לך? שום דבר. אז שימו לב שאבן עזרא לוקח את שירת העיתים הזאת, ועוד כהמשך לכל מה שראינו, אנחנו חושבים שאנחנו פרק קצת יותר אופטימי, אז הנה הוא מחזיר אותנו, לטענות הרגילות של קהלת. אנחנו חיים בעולם שמתנהל בצורה על פי דברים אחרים, אנחנו לא שולטים, אין לנו שום שליטה על מה שקורה, אין לנו שום השפעה על מה שקורה, מה היתרון העמל באשר הוא עושה, כן? העושה באשר הוא עמל, אין שום משמעות לשום דבר שאתה עושה, כי ממילא הכל בסוף נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. לא סתם, זה אפילו כביכול הבחירה שלך, תהיינה תנועותיו כתנועת הצלם. מעשים שאתה עושה, הם נגזרים מתוך הסיטואציה.
אסור להגיד דבר.
נכון, קהלת אומר הרבה דברים שאסור להגיד.
אתה בן אדם שיקח לי אחר ממנו זמן כזה לך להשתדל.
נכון.
אני לא אשתדל, אני לא אעשור.
נכון, נכון, נכון.
אתה את
חייו
שלך, את המעשים שלך, אתה מוכן לעשות דרך אלו.
כן, אבל
אבן עזרא...
העם זה לובי, בוקרובי. יפה, אבן עזרא אבל אומר, שכביכול, זה אומר שאין לנו... אתה בא לשאלה טובה. האם האבן עזרא אומר שיש דטרמיניזם, מה שנקרא דטרמיניזם, אומר שאין לנו בחירה. הדברים נקבעים לנו... אולי יש אשליה, תכף נראה, אולי יש איזו אשליה שיש לנו בחירה. אבל אין לנו בחירה. הסיטואציה מכתיבה לנו כביכול, הסיטואציה, האישיות שלנו, לא יודע מה, מכתיב לנו דרך פעולה מסוימת, ואנחנו שחקנים פה באיזה משחק שלא אנחנו קובעים אותו, אנחנו משחקים איזשהו תסריט שמישהו אחר כתב. זה לכאורה אבן עזרא, תראו, קהלת רבה, לכל זמן ועת לכל חפץ. זמן היה לו לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, שנאמר ויניחהו בגן עדן, מי הניח אותו הקדוש ברוך הוא? הוא זה שקבע מתי זה יקרה. וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר ויגרש את האדם, הקדוש ברוך הוא גרש אותו. רגע, בואו נחשוב רגע, למה הקדוש ברוך הוא גרש אותו? כי הוא חטא. אז לכאורה זה לא זמן שהיה לו, זה הוא חטא, ולכן זה קרה, זה היה בחירה שלו. אם הוא לא היה בוחר ככה, זה לא מה שהיה קורה. זה כביכול תגובה של הקדוש ברוך הוא לבחירה של האדם. אבל הוא אומר, לא, היה זמן, הקדוש ברוך הוא קבע שזה הזמן הנכון. הוא זה שניהל את הסיטואציה. איפה הבחירה של האדם? זמן היה לו לנוח שיכנס לטיבה, שנאמר, בוא אל הטיבה. וזמן היה לו לצאת, שנאמר, צא מן הטיבה. זמן היה לאברהם שיינתן לו המילה, שנאמר, ואתה את בריתי תשמור. וזמן היה לבניו לימול. מהן שימולו בשני מקומות, אחת במצרים ואחת במדבר, שנאמר כי מולים היו כל העם היוצאים וכולי. אז הקדוש ברוך הוא קבע מי ימול פה ומי ימול פה. בעת לכל חפץ תחת השמיים, זמן היה שתינתן תורה לישראל. אמר רב ביבי, זמן היה לאותו דבר שהיה נתון למעלה מן השמיים, ועכשיו יהיה נתון למטה מן השמיים. ואיזו זו התורה שנאמר בדבר אלוקים כל דברים אלה למור. אז כל התרחשות שקרתה בעולם, ההתרחשויות הכי משמעותיות, הן מתוזמנות על ידי הקדוש ברוך הוא. את הכל עשה יפה ביתו. אבל שוב, הוא קובע, הוא כותב את התסריט, הוא כותב את ההתרחשויות. אנחנו לא משפיעים כביכול. תראו את המהר"ל. איך המהר"ל מסביר את המדרש הזה. הדבר שהוא מוסכם, שלא היה בריאת העולם, המקרה קרה. פתאום התרחש משהו מקרי, ונוצר העולם. לא. שכאשר האדם מתבונן בבריאה הזאת, ימצא אותו שהיא מסודרת בחוכמה, בתכלית הסדר. ודבר כזה אי אפשר שיהיה קרה במקרה, דבר שהוא מסודר בתכלית הסדר. וכוון בער זה למעלה. וכן דבר שהוא שלמות העולם, והוא כמו צורה לעולם, כמו שהתבאר כי התורה צורה אל העולם, צורה זה בעצם המהות של הדבר, מה שקובע את המהות שלו, את ההגדרה שלו, זה התורה, התורה היא זאת שקובעת את הצורה של העולם, את הדרך שהעולם צריך להתנהל בה, אז דבר כל כך מהותי כמו התורה, אי אפשר שתהיה במקרה קרה, לא יכול להיות גם שזה משהו שבמקרה עכשיו הזדמן ואז ניתנה התורה, לא, זה משהו שיש תוכנית, מתי הוא צריך להינתן ואיך הוא צריך להינתן. ודבר זה באו חכמים לגלות ואמרו לכל זמן, כלומר, כאשר נכנס האדם לגן עדן, שזהו תכלית שלמות האדם, אל תאמר כי אז העניין במקרה, דבר שהוא עיקר העולם, שדבר זה לא ייתכן, שאילו היה במקרה, אין זמן מיוחד לו, כן? מקרה זה דבר שהוא לא מתוכנן, הוא לא תוצאה של איזשהם נסיבות שאנחנו יוצרים אותם ובונים אותם ומתכננים אותם וקובעים איך הם יקרו. אלא פתאום נוצרות במקרה הנסיבות והדבר קורה. לא יכול להיות על דברים כל כך מהותיים שהם קרו במקרה. אבל לא היה דבר כך, רק היה בזמן מיוחד, שלא היה דבר במקרה. ולא בלבד כניסתו לגן עדן שלא היה במקרה, שזה היה שלמות העולם, ולא שייך זה במקרה, רק אף יציאתו משם לא היה במקרה. שלא תאמר, כמו שאמרנו קודם, כי בשביל שחטא אדם במקרה, גורש מגן עדן. תגיד, נו, זה היה בחירה של האדם, הוא היה יכול לבחור ככה, הוא היה יכול לבחור אחרת, במקרה הוא בחר כך, ואז הקדוש ברוך הוא גרש אותו מגן עדן. הקדוש ברוך הוא לא משאיר דברים כאלה למקרה. זאת הייתה התוכנית, שאדם ייכנס לגן עדן בזמן מסוים, ויצא מגן עדן בזמן מסוים. אז מה זה החטא? מה זה הבחירה הזאת? זה עבודה בעיניים, זאת אשליה, אדם באמת חטא או לא חטא, הייתה לו אפשרות לא לחטוא, אז מה היה עם התוכנית שהוא היה אמור לצאת משם? כן. אוקיי, אז הזמן התקצר זה אומר שהיה שינוי בתוכנית. לא, המהר"ל אומר לא, יש זמן מסוים שזה צריך לקרות, זה המדרש אומר. היה זמן מסוים שתוכנן מראש, הוא לא מקרי, הוא לא קרה בגלל משהו אחר שהשפיע ושינה את התוכנית. זה היה הזמן שיועד מראש, שאדם יצא מגן עדן, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי בהיסטוריה של העולם ושל האנושות, ולכן אירוע כזה לא קורה במקרה, בעקבות איזושהי החלטה מקרית של האדם לכאן או לכאן. אז תראה, לכאורה מה... אז הנה, תראה, שדבר זה אינו גם כן, לא יכול להיות שבמקרה גורש בגן עדן. שמאחר שעל ידי שחטא אדם היה בעולם דבר חדש, שהגיע המיטה לבני אדם, נכון? כי ביום רוחם ממנו מות תמות, לא הכוונה תמות באותו יום, פתאום האדם יהפוך להיות בן מוות, כן? לא נצחי. זה דבר מהותי, זה דבר מאוד מהותי, דבר זה לא ייתכן שיהיה במקרה. הקדוש ברוך הוא ישיר דברים כאלה ליד המקרה, לאדם להחליט אם להיות ככה או ככה, כמו שהתבהר. לכן אף היציאה מגן עדן לא היה במקרה, רק מוכן היה האדם לחטוא. מה זה אומר מוכן האדם לחטוא? אין לו בחירה? זאת אומרת, זה הברור שזה מה שיקרה? זה הברור? אז לא הייתה לאדם אופציה לא להתפתות ולאכול מעץ? הייתה לו בחירה או שלא הייתה לו בחירה? שאלת הידיעה והבחירה ברורה, ידועה. אם הייתה לו בחירה, אז מה עם התוכניות של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא קבע שהוא יצא מגן עדן בזמן הזה, בתאריך הזה, ביום הזה. שאדם יהפוך להיות בן מוות, זה לא החלטה מקרית. אז, ואם יש לו בחירה, אז מה עם התוכנית הזאת? אם התוכנית הזאת תצא לפועל בכל מקרה, זה אומר שאין לו בחירה, שהוא היה חייב לחתור. אולי הוא חשב שיש לו בחירה, אבל זה מה שהיה צריך לקרות. וזה יקרה, ככה או אחרת.
אם זה השאלה, למה מבחן בעץ הדעת? אם זה אמור לקרות בכל מקרה.
אז זה לא מבחן, זה לא מבחן הוגן, לכאורה. זה, הקדוש ברוך הוא טמן לו פח. ככה זה נראה. נכון? אז יש לנו בחירה או אין לנו בחירה? אנחנו באמת, זה בידיים שלנו, שאנחנו נקלעים פה לאיזושהי תוכנית אחרת, והתוכנית הזאת תקרה.
זה אותו שאלה שלנו על המצרים.
נכון. כן, עכשיו, אז כאן אתה נותן בתוך התוכנית הזאת, אתה נותן איזשהו חופש פעולה. כן, זה כמו שאומרים, אני השם בעיתה חישנה, נכון? גאולה יכולה לבוא בעיתה, בזמן שהקדוש ברוך הוא קבע שהיא תבוא בכל מקרה, או יותר מוקדם, זה תלוי בבחירה שלנו. אנחנו יכולים לשנות, זאת אומרת, בוודאי, זה הקדוש ברוך הוא מבטיח שתבוא הגאולה, והבחירה שלנו יכולה לקבוע את התזמון שלה. אבל זה לא מה שכתוב פה, פה כתוב שהתזמון היה כבר מיועד מראש. היה תזמון. נכון? שלא היה ניתן לשינוי.
כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן את הדעת שהלך לעשות את זה.
ככה צריך להסביר. ככה צריך להסביר. או, תראה, אתה אומר את זה מהצד הזה, או שזה אומר. שבסיטואציה הזאת, האדם לא היה מסוגל לראות שום אפשרות אחרת. לראות שום אפשרות אחרת, או לנקוט בדרך פעולה אחרת. ודרך אגב, יש אנשים שחושבים ככה. היה לי פעם דיון שלם עם המנהלת שלי בעבודה באינטל. אני כמעט התפוצצתי שם מהדעה הזאת. היא הלכה ושמעה איזו הרצאה, והיא אמרה לי שזה היה ממש מרתק. על זה שאנחנו, יש לנו קודם כל נוירונים, כן, במוח, ש, 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 שגורמים לנו תחושות כאלה וכאלה וכאלה, ויש דברים מסוימים שגורמים לנו תחושות יותר טובות, דברים אחרים שזה, והבחירות שלנו נובעות מזה, כן? זאת אומרת, זה שאדם בוחר, לא יודע מה, לעשות חסד, כי זה עושה לו טוב, וזה מרגיש לו טוב, אז הוא, זה, הוא חושב שהוא בוחר את זה מתוך הכרה, אבל זה כאילו משהו אינסטינקטיבי כזה, ש, 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 שהוא נמשך לזה, כי משהו מעצב לו את זה, אז זה דטרמיניסטי לגמרי, זאת אומרת, אתה בעצם, אין שום אחריות למה שאתה עושה, אין שום, זה לא בידיים שלך בכלל, אתה מתוכנת, כמו תוכנית מחשב ש, 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 שכתבו את הקוד מראש, לוחצים Enter, זה מתחיל לעבוד, אז המחשב, הנה, עכשיו המחשב עשה ככה, עכשיו המחשב עשה ככה, הוא החליט, כתבו לו מראש מה לעשות. אז תכנתו את ה...
הרגשות,
בסדר, מתוכנת, הכל מתוכנת.
גם הרגשות.
כן, מתוכנת. יש, עכשיו תראה, מוכיחים את זה מדעית, יכולים לחבר לך אלקטרודות ולראות ממש את ה... אתה יודע, תגובות הכימיקליות והחשמליות במוח. שאתה מגיב לדבר כזה, לדבר כזה, לסיטואציה כזאת, לסיטואציה כזאת, אז הנה, זה מה שמכתיב לך. אתה ריבונו של עולם, זה נורא, אני מתאבד עכשיו, מה יש לי לעשות פה בעולם? מה יש לי לעשות פה בעולם? כלום. כלום. הנוירונים האלה וההרגשות האלה זה כלי עבודה שהקדוש ברוך הוא יצר בנו. שאיתם אנחנו מממשים את הבחירות, או איתם אנחנו זה, אבל אין לנו שליטה. אבל שוב, לכאורה, זה מה שכתוב פה, יש פה איזה דטרמיניזם כזה, שהאדם שעמד מול עץ הדעת, היה מחויב לחטוא. הוא היה מחויב. זה היה צריך לקרות ככה, זאת התוכנית, ואין בלתה. לא הייתה אופציה אחרת. זאת אומרת שכשהאדם עמד שם, לא הייתה לו אופציה להגיד, אני לא אוכל מזה, אני מתגבר. לא הייתה לו אופציה כזאת. הוא היה מתוכנת לחתור כדי שיקרה, שתצא לפועל התוכנית של הקדוש ברוך הוא, שהאנושות תהפוך להיות, שלא חי על הנצח, בת מוות, ואדם יגורש מגן עדן, וזה העיצוב של האנושות, זה לא דבר שקורה במקרה, ולכן זה היה מחויב שזה יקרה ככה. כן.
זה הגישה הזאת,
המחילה. נכון, זה מה שאני אומר. לכאורה, אני לא... לא אומר שזה מה שהמדרש אומר, ולא מה שאבן עזרא אומר, אבל כרגע, לכאורה, זה נראה פירוש של לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. התוכנית כתובה מראש, הכל יקרה לפי התוכנית, אנחנו לא משפיעים על שום דבר. לא רק שאנחנו לא משפיעים, אנחנו חושבים שאנחנו משפיעים במעשים שלנו, אפילו המעשים האלה לא בידינו, כי גם כשאתה רואה שכביכול משהו נגרם על ידי מעשה של האדם, זה היה קורה ככה, והמעשה שלו כנראה היה מתוכנת. אוקיי? בואו נראה, מצודת דוד יש לו פירוש אחר, כן. כן, נכון, אנחנו תמיד מחונכים אחרת. רגע, ננסה להבין. מצודת דוד, יש לו פירוש אחר, מה זה לכל זמן ועת לכל חפץ. גם לא מאוד מעודד, בואו נגיד ככה. לכל זמן, רוצה לומר. אין שום דבר בא במקרה והזדמן בזמן, בזמן זולת זמן. זאת אומרת, דווקא בזמן הזה ולא בזמן אחר, כי אם בזמנו בא, בעבור סיבה קודמת. ועת לכל חפץ, לכל הדברים שאדם חפץ בו, גם לזה יש עת. אז הוא מבדיל פה, מצודת דוד, בין לכל זמן, ועת לכל חפץ, זה שני דברים שונים. לאירועים שקורים יש זמן מתוכנן, למה הם קורים בזמן הזה ולא בזמן הזה וכו' וכו'. החפץ זה הרצונות של האדם. אוקיי? Okay? יש זמנים שונים לרצונות של האדם. כי לא בכל עת יחפוץ בדבר אחד. כי פעם יחפוץ בדבר מה, ופעם בחילופו. וכאשר יפרש במקראות של אחריו. אז במקראות אחרי זה, יש את הרצונות השונים של האדם, שהם לא קבועים. האדם משנה את דעתו, או משנה את רצונותיו. עת ללדת. הנה, עכשיו מפרש הדברים, אשר בעת אחת חפץ בה, ובעת אחרת יחפוץ בחילופו, הרי על מה זה ממשיך? זה התחיל בכותרת לכל זמן, ועת לכל חפץ, ואחרי זה עת ללדת ועת למות. זה מדבר על העיתים, העיתים של מה? של הרצונות של האדם. הרצונות המתחלפים של האדם. אמר, בעת אחת חפץ האדם בחש כל הלדת, בעת אחת רוצה בחילופו שימות הנולד, וכן כולם עד סוף העניין. פעם, את לאהוב ואת לסנוא, כן, פעם אתה אוהב, פעם אתה שונא, פעם אתה רוצה בחיים, פעם אתה לא רוצה בחיים. ולכן המסקנה בסוף, היא מה יתרון העושה בכל, באשר הוא עמל. למה? אומר המצודת דוד, מוסף למעלה, לומר, הועיל ודרך האדם אשר בעת אחת יחפוץ בדבר מה, ובעת אחרת יחפוץ בחילופו, זאת אומרת, אנחנו הפכפכים, אנחנו לא, אין לנו איזה דרך אחת, יש לנו נתונים מצבי רוח, אתה לא יודע איזה צד קמנו בבוקר, אם כן, מה יתרון בא לאדם העושה באשר, בדבר אשר הוא עמל בו, למה נשיג חפצו? הלועט לכל חפץ, ופן למחר יחפוץ בחילופו, ואין כן אבל לא לרעתו, אז יופי, אתה, יש לך איזו תוכנית, משהו נכנס לך לראש, אתה רוצה, אתה עובד על איזה משהו, אתה חושב שזה יהיה הדבר הכי טוב בשבילך, ואתה עובד וזה, לא יודע, הולך ללמוד באוניברסיטה. אני רוצה ללמוד הנדסה, זה יהיה הכי טוב. ואומר את הלימודי הנדסה, לא יכול לסבול את המקצוע הזה. אז מה עבדתי עכשיו 4 שנים, ומה זה? אתה מתהפך. אז מה היתרון העושה באשר הוא עמל? אתה חושב שאתה רוצה משהו, מחר אתה רוצה בדיוק ההפך, אז עבדת, 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 ופתאום מה שווה כל מה שעבדת, אתה לא רוצה את זה. זה מראה כמה הבחירה של האדם היא דבר הפכפך, לא אמין, וחסר משמעות לכאורה, חסר משמעות. זה משאיר אותך באיזשהו מקום שאתה אפילו לא מבין מה אתה רוצה, עזוב אם יש לך את האופציה או אין לך את האופציה, אתה אפילו לא יודע מה אתה רוצה. אז מה המשמעות של הבחירה? אז תראו, רש"י וגם אבן עזרא, ממשיכים קצת את אותו רעיון גם בהמשך הפסוקים. הרי אחרי שקהלת אומר בפסוק ט' מה יתרון העושה באשר הוא עמל, הוא אומר ראיתי את העניין שנתן אלוקים לבני אדם לענות בו, כן? העניין לבני אדם עוסקים בעולם, אז מה הם עושים? את הכל עשה יפה ואיתו, הקדוש ברוך הוא, גם את העולם נתן בליבם מבלי אשר לא ימצא אדם את המעשר שעשה אלוקים מראש ועד סוף. מה זה אומר? מה הפסוק הזה אומר? סתירות רש"י, מקור 5 בדף השני. גם את העולם נתן בליבם, גם את חוכמת העולם, אשר נתן בלב הבריות. לא נתן הכל בלב כל אחד ואחד, אלא זה קצת וזה קצת, כדי שלא ימצא אדם את כל מעשה הקדוש ברוך הוא לדעת אותו. כן? נכון, הסיום של הפסוק זה אשר לא ימצא אדם את המעשה שעושה אלוקים ראש ועד סוף. אז אף אחד לא יודע את הכל, כל אחד יש לו איזו פיסה קטנה של התמונה של העולם. ולא ידע את עת פקודתו ובמה ייקשל כדי שייתן לב לשוב, שידאג ויאמר היום מחר אמות. אז אדם לא חושב אף פעם ולא יודע בדיוק מתי הוא ימות, הוא לא מבין לפעמים שהוא מכניס את עצמו לאיזושהי סכנה, או שהוא גורם בעצמו להגיע למוות, הוא תמיד חושב שיש לו עוד זמן. ולכך כתוב כאן, העולם חסר לשון העלמה, שאם ידע אדם יום מיתתו קרובה, לא יבנה בית ולא ייתה כרם. לכך הוא אומר שהכל עשה יפה ביתו, זה שיש עת למיטה, דבר יפה הוא, שסומך האדם לומר, שמא עדיין עת מיטתי רחוק, ובנה בית ונוטע כרם, וזה יפה שנעלם מן הבריות. אז אדם פועל בעולם, כן הוא באמת מושג מה יקרה. יש לו כל מיני תוכניות, יכול להיות שמחר הכל ילך לפח.
יש לו תקווה.
יש לו תקווה, כי הוא לא יודע. כי אין לו תמונה מדויקת של העולם. אבן עזרא אומר את זה בצורה קצת יותר קיצונית. תחזרו רגע לאבן עזרא שראינו למעלה, במקור הראשון, על פסוק י' א'. אחרי שהוא דיבר על זה שהקדוש ברוך הוא מכתיב את הכל, אומר את הכל, הכרתי שהכל עשה אלוקים יפה ביתו, המוות בית הזוקן, וכל דבר ביתו על פי מתכונת החוכמה העליונה. מצוין. ומילת עולם בכל המקרא לא מצענו הקים על זמן ונצח. עולם, ועבדו לעולם, זה תמיד על הרבה מאוד זמן. ועניין גם את העולם נתן בליבם, שבני אדם מתעסקים כאילו החיו לעולם, ובעבור התעסקם לא יבינו מעשה אלוקים מראש ועד סוף. נותן לאדם איזו אשליה, שיש לו חיי נצח, שהוא יכול לעשות הרבה דברים, שהוא יכול לפעול. זאת אשליה. זאת אשליה. אתה לא מבין באמת מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין שאין לך באמת השפעה. אתה חושב שאתה יכול לעשות הרבה דברים. זה מין אשליה כזאת של בחירה, לא בחירה אמיתית, כי בכל אשליה, או אשליה של השפעה. לא, מדרש לוקח את זה למקום אחר, אני ארך רגע למקור 7, אני אחזור עוד מעט לרמב״ם במקור 6. רבי בנימין בשם רבי לוי אמר, גם את העולם נתן בליבם. אהבת עולם נתן בליבם. האדם אוהב את העולם, אוהב את החיים. נחמיה ברדר רבי שמואל בר נחמן אמר, והנה טוב מאוד, כן, וירא אלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והנה טוב, זה אדם, והנה טוב, זה יצר טוב, מאוד, זה יצר הרע. וכי יצר הרע טוב מאוד, אלא למדך, שאילולי יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד בנים. שכן שלמה אומר, כי היא קנאת איש מרעהו. אנחנו יודעים שהקנאה בין בני אדם, שזה יצר הרע, נותנת לנו את המוטיבציה הכי גדולה לעשות. איזה מוטיבציה יש לנו? למה יש לו יותר כסף ממני? למה הוא מצליח יותר ממני? ואז אני מתחיל לנסות להשיג אותו. כל הפעולה שלי בעולם, העשייה שלי, המוטיבציה שלי לעשות, הדרייב שלי לעשות, נובע מיצר הרע. יצר הרע נותן לי את המוטיבציה. עם יצר הטוב, הייתי יושב לי בשקט. רבי ברכה ורבי אבאו, בשם רבי יונתן אמר, גם את העולם נתן בליבם, אהבת עולם נתן בליבם. אהבת תינוקות נתן בליבם. משל למה הדבר דומה? למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן. הגדול מכבד, מתנהג יפה, הוא בוגר, והקטן מתנף. אף על פי כן, הוא אוהב את הקטן יותר מן הגדול. זה תחושה אנושית כזאת. אתה אוהב את הילד הקטן, למרות שצריך להחליף לו את החיתולים, ולמרות שאתה צריך להתעסק איתו הרבה יותר, גדול הרבה יותר קל להתנהל מולו. אבל אתה אוהב את הקטן, אנחנו אוהבים ילדים. אנחנו מולידים ילדים, יש לנו יצר הרע, ואנחנו נושאים אישה ופועלים ועושים וזה. יש לנו ממש מוטיבציה לעשות הרבה מאוד בעולם. אבל זאת אשליה, כן? זה איזושהי תחושה סובייקטיבית שיש לנו, שדוחפת אותנו לעשות כל מיני דברים. אבל כמו שאמר רשי, וכמו שאמר אבן עזרא, חושב שאתה יכול לעשות המון דברים. אתה חי באשליה. איזה יופי הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, שם אותנו באיזשהו עולם שהוא מכתיב את הכל, ונתן לנו איזושהי אשליה לחשוב שיש לנו הרבה השפעה ואנחנו יכולים לעשות הרבה. תחושה סובייקטיבית כזאת, לא הגיונית, לא הגיונית. מה ההיגיון בלאהוב את הילד הקטן שמפריע ומלכלך וזה, ולא את הגדול? זה משהו כזה שפועל על הרגש שלנו וגורם לנו לרצות את זה וליהנות מזה. כמו שאמרנו קודם, הנוירונים שגורמים לנו איזו הרגשה טובה כזו. בסדר, אז אנחנו הולכים אחרי זה. אז זה אשליה. עבודה בעיניים. אז תראו, כן, אפשר להציג את הדברים ככה, אבל אנחנו מאמינים בבחירה, כן? מאמינים בבחירה, דיברנו על זה גם שבת שעברה, שבת לפני כן. והרמב״ם כותב כאן, הזכרתי קצת את זה בדרשה לפני שבוע וחצי. הרמב״ם כותב כאן על המרחב של הבחירה של האדם. מקור 6. 8 פרקים. אבל הלשון נמצא לחכמים. והוא אומרם הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שזה לכאורה די מצמצם לנו את הבחירה. זאת אומרת, הכל הקדוש ברוך הוא קובע לנו בחיים. חוץ מי, אני יודע מה, אם אני אתפלל עכשיו ערבית, או שאני לא אלך לתפילת ערבית, כן? החלטות כאילו שנראות, העולם הדתי שלנו כביכול, זה איזשהו אי מצומצם שבו יש לנו בחירה, כל שאר הדברים מוכתבים לנו. אומר רמב״ם, הרי הוא אמת, הוא מכוון אל מה שזכרנו, אלא שהרבה יטעו בו בני אדם, ויחשבו בקצת מעשי אדם הבחיריים שהוא מוכרח עליהם. אנשים חושבים על כל מיני דברים שהם כן נתונים לבחירה של האדם, מתוך המשפט הזה שאומר, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שכל הדברים האלה נקבעים להם מראש. כגון, הזיווג לפלונית. עם מי אדם בוחר להתחתן? אם הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, לכאורה מוכתב לו מראש. 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצא, אומרת, בת לא לפלוני. אז אנשים חושבים שזה מוכתב מראש, מיועד, לא בבחירת האדם. אולי יש לנו אשליה, שוב, שאנחנו בוחרים, אנחנו מציעים ניסויים, אנחנו מתאהבים וכו', כל נקבע לך מראש. סתם אשליה, כל הזיבור הזה. או היות זה הממון בידו, אם הוא מצליח להשיג ממון מסוים, הוא לא מצליח לעשות ממון מסוים, לא קשור למעשים שלך, נקבע מראש. וזה אינו אמת, אומר הרמב״ם, כי זאת האישה. אם הייתה לקיחתה בכתובה וקידושין, והיא מותרת, הונצאה לפרי הערבייה, הרי זו מצווה. והשם לא יגזור בעשיית מצווה. אז כמעט בכל מעשה שאנחנו עושים, בבחירת אישה, יש קיום מצווה. אז זה בכלל חוץ מיראת שמיים. ואם היה בניסוי הפגם, הרי עברה, והשם לא יגזור בעברה. וכן זה אשר גזל ממון פלוני וגנבו, מעל וכיחש ונשבע לו בממונו. אם נאמר שהשם גזר על זה שיגיע לידו זה הממון, ושיצא מיד זה האחר, הנה כבר גזר בעברה. אז אם גנב את הכסף מישהו, או השג את הכסף לא ביושר, זאת עברה. ואין הדבר כן, אלא כל מעשי האדם הבכירים, בהם בלא ספק ימצאו המשמעת והמרי. כי כבר בארנו בפרק השני, שהציווי והעזרת תורים, אומנם הם מעשים אשר לאדם בחירה בהם אם יעשם או לא יעשם, וזה החלק מן הנפש, תהיה יראת שמיים, ואינה בידי שמיים, אלא מסורה לבחירת האדם, כמו שבארנו. הרמה אומר, זה משהו קטגורי, זאת אומרת, שאדם פועל, הרמה מדבר לפני כן, פרק שני בשמונה פרקים, על חמישה חלקי הנפש, מהחלקים הביולוגיים יותר, עד לחלקים התודעתיים, שאנחנו מדברים על תודעה של האדם, ועל הבחירה שלו במעשים, אותו מנגנון, שגורם לי לבחור אם ללכת לתפיית ערבית או לא ללכת לתפיית ערבית, לתת צדקה או לא לתת צדקה וכדומה, הוא אותו מנגנון שגורם לי לבחור אישה, לבחור פרנסה וכו' וכו' וכו'. זה אותו מנגנון של הכרה, קבלת החלטות וכו'. והמנגנון הזה הוא מנגנון שהקדוש ברוך הוא ישר לבחירת האדם. ובמנגנון הזה התורה מצווה עלינו לנהוג בדרך מסוימת ואוסרת עלינו לנהוג בדרכים אחרות. וזה נוגע כמעט לכל דבר שאדם עושה. קשור גם למה שהרמב"ם כותב שם פרק רביעי וחמישי אפילו, הוא מדבר על זה שכל מעשה חילול שם שמיים, כל בחירה שאתה עושה בחיים, היא יכולה להיות מושפעת גם משיקולים של יראת שמיים, שיקולים מוסריים, שיקולים של ערכיים, כל בחירה שאתה עושה בחיים. ולכן כל התחום הזה הוא לגמרי בידיים שלנו, בלי שום השפעה של שום גורם חיצוני. בחירה מוחלטת של האדם, שליטה מוחלטת של האדם. אם כן, אומרם הכל, אז מה זה הכל בידי שמיים? אז מה נשאר? אחורה, כבר הכל נמסרת על הידיים של האדם? אמנם ירצו בו הדברים הטבעיים אשר אין לאדם בחירה בהם, כגון היותו ארוך או קצר. מה הגובה שלך? אתה לא בוחר. הורדת המטר או בצורת, או הפסד אוויר או בריאותו. כן, אני מדבר פה על זיהום אוויר, שכן יכול להיות תלוי בבחירות של בני אדם, אבל בסדר, סך הכל האקלים. וכיוצא בזה מכל מה שבעולם, חוץ מתנועות האדם ומנוחותיו. כל פעולה שאדם פועל, היא בבחירתו בלבד. התנאים מסביבו, הבצורת או הרעב, חלילה, הגובה שלו, הבריאות שלו אולי, גם לבריאות יש השפעה לאיך שהוא מתנהג כמובן. זה דברים שלא בידיו, התנאים הסביבתיים. ואולי כאן הרמב״ם נותן לנו קצת את התחלת התשובה למה, אולי אפשר להגיד שקהלת אומר פה, ונסביר גם את שאר הדברים שהוא כותב בפרק לפי זה. קהלת אולי לא בא להגיד בצורה הקיצונית הזאת הצגנו קודם, ואני גם לא חושב שאבן עזרא רוצה להגיד את זה, ולא המהר"ל, שבאמת אין לנו שום בחירה. הוא רק רוצה להגדיר לנו מה גבולות הגזרה של הבחירה שלנו. בתוך איזה תנאים, או באיזה עולם הן מתנהלות. הכל בידי שמיים. אנחנו לא בוחרים את האירועים שמתרחשים סביבנו, או את התנאים שבהם אנחנו חיים, את הזמן בו נולדנו, את המשפחה שנולדנו אליה, את הגנטיקה שלנו, הרבה מאוד דברים שמשפיעים מאוד 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 על החיים שלנו. אבל בתוך כל התפאורה הזאת, בתוך כל התנאים האלה, ההחלטות היומיומיות, המעשים שלנו הם בבחירה מוחלטת שלנו. זה דבר חשוב מאוד להבין אותו. וצריך לשים אותו במסגרת הזאת. כי אפשר לבוא ולראות את הדברים כשלילה מוחלטת של הבחירה, גם את התיאור הזה. אדם יכול לבוא ולהגיד, מה אתה רוצה ממני? זה החינוך שקיבלתי, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, עשו לי ככה, קרה סיטואציה כזאת, מה אני יכול לעשות? אני כזה, נולדתי כזה, אני בן אדם עצבני, מה אתה רוצה ממני? לא יכול, ככה אני. אני לא מוכשר, אני לא זה, אני לא פה, אני לא שם. כל מיני תנאים, שהם אמיתיים, הכל נכון. הכל נכון. נולדת עם תנאי התחלה מסוימים, נכון. השאלה היא, מה זה אומר עכשיו על הבחירה שלך? אתה יכול לראות את זה כמשהו שמכתיב לך חיים מסוימים, מכוון אותך וקובע לך איך אתה תהיה. ואז אם זה ככה, אתה תגיד, מה היתרון עושה באשר הוא עמל, אין שום השפעה על כלום. כן, אין לי שום יכולת להשפיע, זה לא משנה כלום, הכל מוכתב לי. או שאתה יכול לבוא ולהגיד, נכון, שמו אותי בנקודה הזאת, מה אני עושה בתוך הנקודה הזאת שאני חי בה, כן? ויש פה כמה דברים, אני חושב שתי נקודות עיקריות שצריך לשים לב אליהן, שמגדירות לנו את גבולות הגזרה של הבחירה שלנו, כן? זה המינוח הנכון. אחד זה מה שאמרנו בהתחלה, מה שהמהר"ל דיבר עליו, לכל זמן ועת לכל חפץ. היה זמן, כמו שראינו, לאדם הראשון, והיה זמן לאברהם אבינו, והיה זמן וכו' וכו' וכו'. אדם הראשון חטא, גורש מגן עדן, אברהם אבינו מתחיל איזשהו תהליך של תיקון. אנחנו נולדים בתקופה מסוימת בהיסטוריה, ובתקופה הזאת יש אפשרויות מסוימות לבחירה, ויש אפשרויות שלא קיימות בתקופה הזאת. כי עוד לא קרו דברים מסוימים, או כי כבר עברו דברים מסוימים, זה לא משנה. יש אפשרויות שאולי היו פתוחות בפני אברהם אבינו, אבל לא היו פתוחות בפני אדם הראשון. יש דברים שהם לא ברי בחירה עכשיו, כי האפשרות לא קיימת. הסיטואציה עוד לא נוצרה בכלל. זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. לכל זמן בית לכל חפץ. זמן היה שזה יקרה, וזמן היה שזה יקרה. ולכן, אני צריך להסתכל על התקופה שנולדתי בה, על המקום שנולדתי בו, ולשאול מה? מה עושים עכשיו? לא להסתכל על לפני 200 שנה, לפני 2000 שנה, לפני 5,000 שנה. לשאול מה עשו אז, ולמה אני לא יכול לעשות, מה זה קשור? אני חי עכשיו, זה החלון שניתן לי, ובו אני פועל. והאפשרויות שיש בפני, זה האפשרויות שהסיטואציה הזאת והתקופה הזאת נותנת. והסיטואציית החיים שלי נותנת. שזה כולל גם עוד הרבה דברים אחרים, כמו שאמרנו, גם חינוך וגנטיקה וכדומה. שגם יוצרים לנו איזשהו מרחב מסוים. וזה מוביל אותנו לנקודה שנייה. המכתב מאליהו יש לו קונטרס ארוך שנקרא קונטרס הבחירה. שלא מדבר על גבולות הבחירה, מי שמכיר. ואחד מהדברים שהוא מתאר שם, הוא אומר נכון, יש לנו בחירה כביכול בחירה חופשית בכל מעשה. אבל זה לא לגמרי מדויק. הוא אומר זה כמו המלחמה בין היצר הטוב והיצר רע, היא קצת כמו מלחמה בין שני צבאות. כן, אני מדבר בזמן שלפני טילים ארוכי טווח שמאיימים על העורף. אנחנו מדברים על צבאות, כוחות קרקע שנלחמים אחד בשני. איפה הם נלחמים? בגבול, בגבול בין המדינות. נכון, שם מתנהל הקרב. יש לך איזה עיר שיושבת בעורף, 100 קילומטר מאחורי הגבול בעורף, היא כרגע לא מאוימת, אין קרב עליה. הקרב מתנהל בנקודת הגבול. עכשיו, צבא אחד מנצח בקרב, הגבול זז קצת. עכשיו מתנהל קרב בנקודה אחרת. אולי הגבול יזוז עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובסוף, אותה עיר שלא הייתה מאוימת קודם, עכשיו כן תהיה מאוימת כבר. אבל הקרב מתנהל במקום מאוד מסוים. אז הוא אומר אותו דבר, היצר הטוב והיצר רע. יש דברים שהם עמוק בעורף של היצר הטוב, נקרא לזה ככה. לא מאוימים כרגע. הוא אגיד, תראו, יש לי בחירה לתפוס עכשיו סכין ולרצוח את אחד היושבים פה? יש לי בחירה, כן. אבל אני מן הסתם לא אעשה את זה, אתם יכולים להיות רגועים. לא, לא בכלל בדילמות שלי, כן? אין לי דילמות של הדבר הזה, כן? להקות מישהו. זה כבר מקום שנכבש, בוא נגיד, הוא מראש, לא היה בא בחשבון בכלל. יש אנשים לא עלינו שנולדים למשפחות אחרות, או חיים בסביבה אחרת, שבא זה דבר שבא בחשבון, ויכול להיות שאצלהם כן יש דילמה כזאת, שהם נמצאים בסיטואציה הזו סיימות. אצל רובנו, ברוך השם אין. לא נמצא בכלל במאבק בין היצר טוב והיצר רע. זה לא נתון למאבק. עכשיו, יש גם דברים בכיוון ההפוך. דקדוקים של אבק לשון הרע וכדומה, רובנו לא נמצאים שם. היצר טוב אין לו מה להגיד בעניין. אנחנו אומרים דברים בלי לחשוב, או אפשר הרבה דוגמאות אחרות. כל אדם יש לו את נקודת המאבק שלו עם היצר, יש נקודות מסוימות שבהן יש לו מאבק, יש לו מאבק, הוא צריך להילחם, הוא צריך להתגבר, הוא לפעמים נכשל ונכנע, זה לא דבר שאין בו מאבק כי הוא לגמרי תחת השליטה של היצר הטוב, או חלילה תחת השליטה של היצר. זאת נקודת המאבק שלי. וששואלתי איפה הבחירה שלי ואיפה המבחן שלי, זה שם. זה שם. ויש מקום להתקדם, כמו שאמרנו. כי אם אני מנצח, ומנצח מספיק פעמים, אז בסוף אני הופך את זה למשהו שהוא כבר בעורף, כבר כבוש, כבר בשליטה גמורה שלי, עברתי את זה. עכשיו אני יכול לתקן עוד משהו. ולהפך גם, חלילה אני נכשל ונכנע לגמרי, אז יכול להיות דברים מסוים שלפני כן כן הייתי עושה ואיבדתי אותם. מה אומרת? כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. פתאום מתייחס אליה כאילו משהו שהוא מותר לגמרי. כבר איבד את היכולת שלו להיאבק על הדבר הזה. אז אלה דברים שקובעים את הגבולות של הבחירה. וקהלת אומר לנו כאן, זה השינוי הגדול שמתחיל להיות מהפרקים הקודמים. אם המחזוריות בפרק א' אמרה, תשמע, הכל מתגלגל ומסתובב, בסוף אין לך השפעה על שום דבר, אז מה זה משנה ממה שאתה עושה? אתה נולד, אתה מת, אף אחד לא יזכור. חסר משמעות. פה בא ואומר, נכון, מתחיל עם זה, עת ללדת ועת למות. מוכתב, נקבע מראש, קיבלת חלון. מה תעשה בחלון הזה? ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לסמוך ולעשות טוב בחייו. הנה, קיבלת. קיבלת חלון הזדמנויות. יש לך בתוך החלון הזה בחירה. בתוך, נכון, אין לך, אתה לא יכול לשלוט ולשנות את התוכניות האלוקיות. אתה לא יכול לבחור בחירות של אדם הראשון וכו'. זה לא. אל תחפש כל מיני דברים מעולמות אחרים. זה העולם שלך, פה אתה נמצא, פה הקדוש ברוך הוא שם אותך. זה המסגרת שהוא קבע לך. עכשיו בתוך זה תעשה טוב. תבין את הגבולות האלה, זה חשוב מאוד להבין, כי זה מגדיר לך מה התפקיד שלך, מה השליחות שלך בחיים. אתה יכול לבצע תפקיד רק מתוך האפשרויות שניצבות לפניך, אתה לא יכול לבחור דברים שלא קיימים. אז דווקא ההבנה הזאת, שנכון, עת ללדת ועת למות, ויש איזושהי מסגרת פה שמוכתבת לי מראש, הם עוזרים לכוון אותי. הם עוזרים לכוון אותי. כן? גם, דיברתי על זה, על מה שהנביא ישעיהו אומר, השם נתן לי לשון לימודים וכולי. דיברנו על זה שאדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו כישרונות מסוימים, יכולות מסוימות. זה פותח בפניו אפשרויות מסוימות, אפשרויות בחירה. אז הנה, קיבלת פה כיוון. איפה אתה יכול לפעול? אתה יכול לפעול. מה יהיה אם זה אחרי שאני אמות ומה זה? עזוב. תסתכל, תתמקד בחלון הזה שקיבלת. יש אנשים רשעים, יש זה, יש עוול. הקדוש ברוך הוא יעשה חשבון בסוף, אל תדאג. החשבון ייסגר בסוף, שם, בעולם הבא. אתה תעשה פה טוב. אל תתמקד במה, איך זה ישפיע, איך זה ישנה. תתמקד בעשייה שלך. תעשה את הדברים הנכונים, כי זאת הבחירה. מה יהיו התוצאות בסוף? בידי שמיים, לא יודע. תתפקד בעשייה, תעשה, לעשות טוב בחייו. אדם שראה טוב בכל עמלו, מתת אלוקים. זה מתת אלוקים, להסתכל על הדברים ככה. לחיות את הרגע, סליחה, בדרך כלל אנחנו לא מדברים ככה, נכון? אבל כן, מהבחינה הזאת, תסתכל על מה הבחירה שעומד בפניך עכשיו, ותבחר בטוב. זה התפקיד שלך. נכון? כל אשר יעשה אלוקים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף ממנו לגרוע. ואלוקים עשה שירו מלפניו, זה התפקיד שלנו. אפילו, הנקודה שהוא אומר כאן, גם הנקודה כביכול המייאשת, עם זה נסיים, שהוא אומר בפסוק י"ט, כי מקרה בני אדם ומקרה בהמה, מקרה אחד להם כמות זה כן מות זה, ורוח אחד לכל, הנה בסוף, כמו שהבהמה מתה בסוף, גם אני אמות בסוף, אז איזה משמעות? או מותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הבל. תראו מה אומר על זה ספר העיקרים. ולפי שמציאות השלמות הזה באדם ובכוח, והמציאות אשר בכוח, מציאות בכוח זה פוטנציאל, כן? מציאות אשר בכוח, כאילו הוא ממוצע בין המציאות וההיעדר. זאת אומרת, אם יש לי משהו שקיים במציאות, אז זה מציאות. אם יש משהו שלא קיים, זה היעדר. משהו שיש פוטנציאל שיהיה קיים, אומר ספר יקרים, זה משהו באמצע. אי אפשר לקרוא לו מציאות, כי עוד לא יצא לפועל, אבל אי אפשר לקרוא לו היעדר, כי האפשרות הזאת קיימת. אז הדברים האלה קראו כתוב עין. זה עין. עין זה פוטנציאל. פוטנציאל שעוד לא מומש. אמר שלמה, ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. כלומר, המותר הזה על הבהמה שיש לאדם, הוא דבר שמציאותו חלוש. הוא לא אומר שהוא לא קיים. הוא אומר שזה לא, עוד לא בא, עוד לא יצא לפועל. ואילו אמר ואין מותר לאדם על הבהמה, היה משמעו משפט שולל גמור, שאין באמת שום הבדל. אבל אחר שאמר ומותר האדם מן הבהמה אין, משמעו משפט חיובי, כאילו אמר יש לו מותר על הבהמה. אבל מה היתרון הזה? היתרון הזה הוא אין. כלומר, דבר שמציאותו חלוש, לפי שאין לנו רק כוחניות בלבד. הקדוש ברוך הוא ברוי אותנו עם יתרון על הבהמה, במה? בזה שיש לנו פוטנציאל לממש. הכלי עקר כותב שבגלל זה לא כתוב שהאדם נברא, על בריאת האדם לא כתוב היה אלוקים כי טוב. מכל הדברים בעולם, דווקא על זה לא. אומר הכלי עקר, כי כשאדם נברא, או שהוא נולד, הוא עוד לא טוב, יש לו עבודה לעשות כדי להפוך להיות טוב. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם למה? לנפש חיה. נפש חיה? מה זה? תוצאי ארץ נפש חיה למינה. בעל חיים? כן, הוא נולד. מותר האדם מן הבהמה עין. הוא נולד עם פוטנציאל יותר מהבהמה, אבל כרגע, לכאורה לא שונה. יש לו הרבה עבודה לעשות כדי לקנות השלמות, כדי באמת לבטא ולהוציא לפועל את היתרון הזה שהוא קיבל. זה מבואר לבעלי ההיגיון, כי המשפט הזה, כוחו כוח משפט חיובי, לא כוח משפט שוללי. על הכוח הזה אמר איוב, והחוכמה מאין תימצא. מאותו עין, מאותו פוטנציאל. כלומר, כי מציאות החוכמה הוא מן הכוחניות הנמצא באדם הנקרא עין. כי כשימצא בפועל, יגיע תכלית שלמות האדם, ולא קודם לכן. עצם זה שהאדם יש לו פוטנציאל לחוכמה ולבחירה טובה, לא נותן לו עדיין את היתרון, וההפך מחייב אותו. רק מחייב אותו. כי כשימצא בפועל הגיע תכלית שלמות האדם, ולא קודם לכן, בדרך הגעה זה הכוח אל החוכמה, ומצד התשובה בשאלת איזהו לדעת גדרי הדברים, וזה אומרו ואיזה מקום בינה. כן? זאת אומרת, אדם צריך לחפש את המעשה הטוב כדי לממש את אותה שלמות שהקדוש ברוך הוא נתן לו בכוח. אתה נברא בעולם, כמו הבהמה, ניתן לך איזשהו חלון חיים, עת ללדת ועת למות. ויש לך עין. יש לך יכולת לבחור ולממש בחיים האלה את מה שהקדוש ברוך הוא טבע בך לאותם חיים. כן, אל תסתכל על מה אחרי וכולי. מה, עוד פעם? טוב, זה גם עוד שאלה, כן? יש עוד ביטוי שהכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים, כן? אז זה אולי משהו לחזור אליו באמת, כאילו קודם אמרנו שהכל קבוע בזמן ממש מדויק, ועכשיו דברים על, אתה יודע, בעיטה חישנה, בכל זאת יש פה איזה משחק, שכן תלוי בבחירת האדם. אבל כאן קהלת, ואני חושב שהוא יגיע יותר להשפעה של האדם, שכן יכולה להיות לו, כאן כביכול הוא מדבר, בוא נגיד שאין לך השפעה, בוא נגיד ששום דבר שאתה עושה לא ישנה אחרי זה כלום. אבל עצם זה שבחרת בטוב, זה הערך של זה. נניח שזה לא ישנה את העלילה, בסדר? זה לא ישנה את העלילה. עזוב את זה, אל תחפש את זה, תתמקד בבחירה עצמה, תתמקד במה אתה עושה. בסדר? בפרק הבא הוא יגיד זה לא מספיק. הוא יגיד את זה. הוא יגיד את זה, אבל כבר התקדמנו, כן? התקדמנו מהראייה הפטלית הזאת של הפרקים הקודמים, שאומרים, אם מה שאני עושה לא משפיע, אז מה הערך להכל? אין שום ערך. אין שום ערך, אני אמות בסוף, ומה יישאר מזה שום דבר? הוא אומר, כן, יש לזה ערך, יש ערך למה שאתה עושה, לבחירות שאתה עושה בחיים שלך. אתה צריך להבין שההשפעה שזה מוגבלת, שזה בתוך חלון מסוים, שיש אפשרויות שפתוחות בפניך, יש אפשרויות שלא פתוחות בפניך, אבל יש לך הרבה מה לעשות בתוך זה. הרבה מה לעשות בתוך זה. וזה כבר מאוד תלוי בך איך זה יראה. תלוי בך לגמרי. בסדר? אז יש פה שינוי משמעותי בטון בפרק הזה. עם ההכרה בזה, בלי הכחשה של אותו עולם שמוכתב לנו, שהוא דיבר עליו בפרקים הקודמים, בלי הכחשה של זה, אבל בתוך זה למצוא את המשמעות. בסדר? ונראה בפרק הבא שלב נוסף. בשבוע הבא לא יהיה לנו שיעור, כי ביום רביעי יש תוכניות, עת לכל חפץ. טוב, ערב טוב.